מחירות, מפנים שהעידות איננו עידות, ומיד השטר איננו שטר, הרי אלו השניים נאמנים, שהגיש תלמידה יוצא מגוזר, שהייתה יוצא במקום אחר, אין אלו נאמנים, ומגביעים בה כי בשטר מעליה. דהיינו, שני עדים באים למסור שטר עידות, כי הדיח לו השטר כפי שחקת המדין, כפי שזה יתר שדים הראשונים, אז אני מאמין לשניים ולא לראשונים. אז זה כבר השנה מתבקשת, ועמי תרי ותרי מינו. אמר ששת, זאת אומרת, הכחשה, תחיית הזמה, וכשם שאין מזמין את העדים הם לפניהם, כך הם מכחשים את העדים, אלא בפניהם. אז ששת פה אומר שבקרה כזה אין לנו הכחשה, בגלל שאין מזמין את העדים, אין מכחשים את העדים אלא בפניהם. אז אם אין, אני במידה וכתב ידם של הראשונים יוצא במקום אחר, אין פה פשע שר, אז הראשונים נאמנים ולא האחרונים. אמר, רב נחמן, כי דבי כמה כרישים, דבי הכרשה, דבי משגיחי לנו, הוא דבי עדות מוכחשת, השנה דלתנו הוא, תלהב לו כמן דים אבו מודילו מהמנה. אז אם הם היו כאן הדים הראשונים, ייתכן שאפילו הם מודים. אז עכשיו שהם לא פה, זה ודאי לא סיבה שלא לתת איזשהו אמינות אל האחרונים. עולים אחרות, לדידו, יש כאן מוכשת, וגם אין כתב ידם, גם כתב ידם שה... ראשונים יוצא במקום אחר, עדיין זה יותר יותר, אני לא אומר שהראשונים נאמנים והשניים אינם נאמנים. ובהמשך הגמרא פה, אמר ויבאו, אין מזמין את העדים האלה בפניהם, ומכחישים את העדים שלו בפניהם, והזמן שלו בפניהם, היא לזמן אוהב, וכרשם מי אהב. יש כאן מחלוקת, רב ששת מצד אחד, רב נחמן רב דבר מצד שני, אליבא דרב ששת, הכחשה, תחיית הזמה, אי אפשר להכחיש אלה בפניהם, לעומת זאת אליבא דרב נחמן דרב אבהו, אז הכחשה לחוד, הזמה לחוד, לא קרב זה אל זה, ולכן למרות שאין מזמין את העדים אלה בפניהם, אפשר להכחיש את העדים שלו בפניהם. זה פחות יותר הגמרא אצלנו, גמרא בבא קמא, דף ע"ג, אמר רב, העדים שהוכחשו בסוף הוזמו נהרגים, והכחשה זה זמן היא, אלא שלא נגמרה. אז רב השם טוען שאם עדים מכחישים אותם, ואחר כך מתקדמים להזמה, אז אני לא אומר היות והם כבר הוכחשו, מילה הזמה היא לא רלוונטית, כי הרי אפשר להזים רק עדות כשרה, אני בא ואומר, זה הכל תליך אחד, זה הכחשה תחילת הזמה, ואני רואה את העדים אליו כעדים מוזמים ונהרגים. אמר רב מן האמין עליו, עכשיו יש פה איזה ניסיון ארוך לבוא ולהציע איזשהו הוכחה לזה, כרגע אני מדרג את כל ההוכחות השגרה מביתה, בסופו של דבר, זאת דודו של רבא, הבית דוחה את ההוכחה שלו, רש"י מבין שם בבא קמא שהבית חולק על רבא, בסוף הסוגיה שם עין דלת עמוד בית. כי הכמה עסקינן, כי גם חוכמת תמיכה תחילה, ופלוקתה. עדים שבקשו בסוף הוזמו, רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד מהם נהרגים, אחד מהם נהרגים, תסתיים, אבל זה עוד דבר, הם נהרגים, וכו', תסתיים. קיצור, סוף הסיפור, יש לנו מחלוקת, דבר בבקר, בוודאות, רבי יוחנן ורבי אלעזר, ייתכן מאוד שגם בן רבא לאביי, וגם שם הם נחלקו עם הכחשה תחילת הזמה, או שהכחשה איננה תחילת הזמה. בפשטות, יש לו אם כן גמר אחת בכתובות שיש מחוקת אמוראים בנושא הזה, גמרא שנייה בבא קמא, שיש מחלוקת המוראים בנקודה הזאת. זה לא פשיעה. תיאורטי יכול להיות שרבה עשו כמו נחמן ורבאו, עכשיו שש עשו כמו אביי ורבי טובי לזהר. דיינו, בעצם שתי גבות מקבילות, כל אחד מציגה מחלוקת, המחלוקות מקבילות, והכל בסדר, כל מה שצריך לעשות זה רק להבין את הסברות, אבל אין פה איזשהו קושה או סתירה. לא זה אפשרי, ברגע שבוא לרמב"ם נראה שבאמת הדברים לא ככה, כי מצד אחד בסוגייתנו הרמב"ם פוסק כוח נחמן, זה פרק י"ח הלכה ד' הלכות עדות, עדים שהוכחשו בסוף, זה כמו הרמב"ם כרגע, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, הרי אלו נהרגים או לוקים או משלמים מפני שהכחשה קראת הזמה, אלא שעדיין לא נגמרה. אז בפרק י"ח הלכה ד' הוא פוסק רוב וכמה, כמו רבה, לא מפתיע כמובן, שהכחשה תחילת הזמה. בהלכה ה', דהיינו כעבור חצי שורה, אין מזים את העדים אלא בפניהם, ומכחישים את העדים שלא בפניהם, ועדים שהוזמו שלא בפניהם, הרי הוכחשו. לפיכך, אם מתו עדים שהזימו קודם שהזימו אותם בפניהם, אין כאן עדות שהכחישו זה את זה. אז הרמב"ם בפרק י"ח הלכה ד' פוסק שהכחשה תחילת הזמה. בפרק י"ח הלכה ה' הוא פוסק שהכחשה איננה תחילת הזמה. דיינו כאן בכתובות הוא פוסק כמו נחמן ואבהו, שוב זה לא מפתיע, בדרך כלל כמו נחמן בדיני, שמה ובקמה הוא פוסק כמו רבה, כן, ואובי יוחד, מה שהרמב"ם בעצם עושה מאוד מאוד הגיוני מבחינת כללי הפסיקה או הסמכות הפסיקתית, סביר שרב שש כמו נחמן ובר נשמע כמו נחמן, גם נקרא לזה זרימה שהסוגיה הולכת לכיוון הזה, נתחיל מרב שש ואחר כך מביאים כקונטרה טענות של נחמן ובר נגדו. אם הייתי יותר עם כל אחד פה לקרוא את הסוגיה ולשאול אותו מה אינטואטיבית הוא חושב שפוסקים, מניח שהוא היה מגיע גם כן לנקודה הזאת. כמו בקמה יש לי דרבה מימרה מפורשת, אביי אולי חולק אולי לא חולק, בכל מקרה ברור שרבה ואביי הלכה כרבה. שנית, יש לנו אחרי זה רבי יוחנן בן עזר שפוסקים רבי יוחנן, זה גם לא חידוש מרגיש. אז מה שהרמב"ם עושה בסך הכל מבחינת כלי הפסיקה הקונבנציונלי, אבל מה שוודאי שהרמב"ם פה יוצר מתח עצום משני המקורות, כי הוא פוסק הכחשה תחילת הזמה והכחשה איננה תחילת הזמה. אני אפילו אציג את זה כסתירה, זה שהרמב"ם במהלכה ד' סותר את עצמו במהלכה ה', גם הרמב"ם מדי פעם סותר את עצמו, הוא לא סותר את עצמו בארבע מילים אחד מהשני. זה לא שהרמב"ם פה הוא סותר את עצמו, אבל אני צריך למצוא איזה קושיה או איזה תירוץ או משהו. ברור לחלוטין שהרמב"ם חושב שקיימת הבחנה בין שתי הסוגיות. הסתירה היא כל כך חזיתית, או הפער כל כך מפורש, שזה כאילו שם שלט פה, כתובות כבר כמה הן סוגיות. ולכן באותו עניף קומוס, כאשר ברור שמול עיניו בהלכה ד' בבקמה עין ג' עין ד', מול עיניו בהלכה ה' בבקמה כתובות דף חף, שני הסוגיות מול העיניים שלו, הוא פוסק אותם כלשונם, הוא בוודאי עושה הבחנה ביניהם. כן, כמובן צריך להבין מה ההבחנה שעושה ביניהם. מדוע, למרות שהגמרא משתמשת באותו ביטוי, הכחשה תחילת הזמה, כאן אנחנו חושבים שבא בבעיה אחת, כאן שבא בבעיה אחרת. בעצם המשימה שלנו היא לעשות להבין מה הבחנה שהוא רואה בין שתי הסוגיות או בין שני המושגים, מה עם אותם שני דינים שברור לחלוטין שהוא רואה פה במושג הזה של הכחשת חטא הזמן. בשביל השאלה הזאת כמובן צריכים לשאול את עצמנו מהי הקשה ומהי הזמה, או מה זה אחרת, מדוע קשה תחת הזמה ולמה ובכמה זה יותר סביר למה שכן ובכתובות יותר סביר למה שלא לדעתו, מהי בעצם, מה הם שם מושגים הללו. אז שם כך בעצם נניח בצד את השאלה, נחזור אליה לקראת הסיום בלי נדר, וננסה כרגע פשוט להבין מה בעצם המושגים האלה של קשה והזמה, ומדוע שננסה לשבח אותם או להפריד ביניהם. עכשיו שוב פעם ניתן את זכות הדיבור לרמב״ם. אני קורא פה את הרמב״ם בפרק י"ח מהלכות עדות. מה בין הקשה להזמה? ההכחשה בעדות עצמה, זאת אומרת הדבר הזה, זאת אומרת לא היה הדבר הזה, או אם הוא מחדבר שלא היה. יש סגירה חזיתית על האירוע, כאן העדים עדים שהוא הלכה בשמעון כסף, השור שלו הזיק את השור של שמעון, הוא הלווה לו, הוא חבל בו וכן הלאה, והזוג השני אומר לא היה ולא נברא, זה אומר של אבותיך וזה אומר לא של אבותיך וכן הלאה. יש לנו פשוט סתירה לגבי המקרה, החיוב, או מה שאנחנו קוראים תגובה של עדות, והזמה בעדים עצמם. אלו העדים שסיימו, אינם יודעים מה דבר או לא היה. כיצד? עדים שבאו ואמרו, ראינו זה שם את הנפש, או למה מנה לי פלוני, ביום פלוני, מקום פלוני, ואחר שעידו ונבדקו, בא שאתם אמרו ביום זה מקום זה היינו עמכם ועם אלו כל היום ויודעו מעולם לא זה הרג את זה ולא זה לבד זה איזו הכחשה, וכן אמרו להם איך אתם עדים כך וזה הרגע נהרג ועל עובר המלווה היה אמרנו ביום זה נאחרת, אחרי זו עדות מוכחשת שזה כמי שאמר לו הרג זה את זה ולא הלווה זה את זה שאימנו היו. אבל אם אמרו להם אין אני יודעים רק זה ביום זה וכו', והם יודעים שאתם עשיתם הייתם אימנו ביום זה בבבל, הרי הם זוממים ונהרגים או משנים. הרי יש עדים שהזימו ולא הגישו והשגיחו עצה שעדות כלל, באמת היה או שקר. אז אם הם טוענים שהמקרה מעולם לא קרה כי הם היו שמה וראו את זה, הם היו עם המלווה, הלווה, הרגע נהרג, בין הם היו יחד עם העדים, הם היו בלי העדים, בסופו של דבר הם אומרים אנחנו היינו יחד איתם, בסופו של דבר לא קרה. ואחר שנבדקו באו שם אחרים ואמרו ביום מקום זה היינו עמכם ועם אלו, ולא היו דברים מעולם ולא זה הרג את זה ולא זה הבא את זה, הרי זו הכחשה. ועוד יותר אם הם רק טוענים שאנחנו היינו עם ההורג והנהרג אתם לא הייתם עמם, אז אין פה זה מילה לא קרה, אז אם אין כל זה מעיד על כך שמדובר בהכחשה, לעומת זאת, הזמה בגופה שהעדים. ההסבר הזה עולה מתוך המשנה במכות דף עמוד א', ההסבר הקלאסי להבדל של ההכחשה להזמה, מופיע בעוד המון מקומות, כך כרגע רק את הריטב"א אצלנו, צורך הדין הזה. כל כך עדות הכחשה על גופם שידעו שקר ואילו מתים שהעדות קיימת שם, הכחשה יש כאן וחובה דיינו הזמה מעידים על גוף על העדים, ומה זאת הכחשה מעיד על האירוע. זה עוד ה... מה שנאמר שם, והגמר במקור דף ה' באה ודורש מהפסוקים. מילה, מילה דוק, אמר, עד אמר, קו, הנה את שקר העד, שקר ענה, שקר גופה, שקר ענה, עד שתשקר גופה של עדות, זאת אומרת, תנה לענות בו שרה, עד שתשרה גופה של עדות. אומר רש"י, גופה של עדות, גופה של עדים, ראו אותו שרה, פשוט אם זוממים, כתיב שרה, עדות המוסרת, שעשו משם, ניקח את הפסוק, עכשיו בעצם לא בנימה כזאת. כי יקום אין חמאס באיש לענות בו שרה, ידעו שלהם שלהם לפני השם וכו'. ותרשו שתים היטב, והנה את שקר העד, שקר ענה ואחיו. ועשיתם, אמת, לא קשה זמן וכו'. אז קודם כל צריך לשים לביטוי פה עד חמאס. המעניין יותר זה כך, הנה את שקר העד, שקר ענה ואחיו. נראה את פנה שכן זה כפילות. הנה את שקר העד, שקר ענה באחיו. אז מה שממקות, הנה את שקר עד, שקר ענה, מה שנדמה לי זה בעצם צריך להדגיש פה את הכפילות הזאת. יכול מצב של עד שקר, די הוא מעיד עדות שקר, הסיפור לא נכון. יכול מצב אחר, שלא שהנה עד שקר העד, שמית עדות שקר, אלא ששקר ענה באחיו. דהיינו, דגש פה המילה באחיו. הוא טוען שקרים לגבי אחיו, לא לגבי האירוע. אז יש לי בעצם בפסוק שני מקרים שונים. תרשו השופטים היטב, או שעד שקר העד, או ששקר ענה באחיו. זה פסוק מדבר או על הכחשה או על הזמה. יש לו קטגוריה שהיא עד שקר, קטגוריה אחרת שהיא שקר ענה באחיו. קטגוריה השנייה הזאת היא מה שאנחנו קוראים הזמה. פסוק ממשיך, וסתם לא קשה הזמה לעשות לאחיו. מה שמתרחש מסביב לאחיו זה הזמה. אז יש שקר ענה באחיו, קשה הזמה לעשות לאחיו. זו קטגוריית הזמה. הכחשה נכנסת פה על פניו מהנה את שקר העד. עכשיו ההדגשה השנייה, כי יקום אין חמאס באיש לענות בו שרה. אומר רדבה שם במכות שאיך הדגשה עובדת, פירוש שקר כמה מיותר לדרשה, שבעצם השקר שלו היה שם. אז זה דבר מה שאמרנו לפני רגע, שקר כמה מיותר, בעצם הפסוק יש לו כפילות, יש שקר ויש שקר ענה באחיו. ואידך דרשה, נכתיב לענות בו שרה. ומה אם נכתב בו? אלא ודאי כמה לענות בעצמו של עד שרה. אז הוא דורש את זה מי תיקו יחס באיש לענות בו שרה, כמובן לענות שרה באיש. בשני המקרים, או בשני הפסוקים, בשני הדרשות, הדגש שהוא בעצם תוקף את שמעון. הוא לא מספר סיפור אחר, מוציא אינפורמציה אחרת. ראובן בא ומעיד על שמעון, הוא מדבר שרה או חמאס או שקר בשמעון. ולכן הזמה היא בגופה של העדים, הכחשה לעומת זאת לא תנה ברכה, היא שקר. שאתה פשוט משקר על האירוע, משקר על המקרה, או בקליט אחרת, הנה את שקר העד, שהיא פשוט שקרן, זה מראה הכחשה, וזה בגופה של עדות, ולא בגופה, זה בגוף המקרה, וזה בגוף העד. טוב, זה כאמור המבחנה הקלאסית בין המקרים הללו. מאוד עד שברמב"ם יש איזו בעיה מסוימת עם זה. הדבר הזה לוקח אותנו צד נוסף. אם מדובר בבעיות שונות, אז אם אין לא כבעיות שונות, גם ההתייחסות היא כמובן שונה. וכאן נתייחס לחיובם של דין זוממים. יש קטע ברמב"ן על התורה, בתחילת פרשת כי תצא, שהוא כותב כך. קודם כל מתייחס פה לחטאו שבין הסוהר מורה. יש בעיה בין סוהר מורה, דהיינו, העזרה עצמה לא... העזרה לא כך ברורה, כמו מסוים דף סמר ג' דנו בכך. אומר בן כך, והנה יש עליו שני עונשים, האחד שהוא מקלה אבי ואימו וממרה בהם, והשני שהוא זולל וסובי, עובר מה שהצטווינו קדושים תהיו, ונאמר עוד, ואותו תעבוד ובו תדבקו, כאשר פירשתי, שהצטווינו לדעת השם בכל דרכינו, וזולל וסובל לא ידע דרך השם. אז מעניין, בן סוהר מורה, על מה הסחמני כאילו בא ומאשים אותו, מדוע אני מעניש אותו, האחד שהוא מקלה, ושני שהוא זולל וסובי, עובר קדושים תהיו, עובר אותו תעבוד ובו תדבקו, וזולל וסובי לא ידע דרך השם. איפה הזרה? איפה כאן איפה העונש בפסוקים? על מה שמה טוען, הוא בעצם עובר איסור עשה. ובאמת היא גם איסור עשה, לא מבין איסור עשה, לא פה ב... מצוות כלליות, לא דובר פה על מצוות עשה נקודתית וממוקדת. לא, אבל חייה כללית, חיים, חיים מוכנים. קדושים תהיו, אותו תעבדו, אותו תדבקו. מה שרמב״ם הקדיש, אם אני זוכר נכון, בשורשים בספר המצוות, הוא הקדיש שורש שלם לומר שציבורים כלליים לא סופרים אותם מטריאל, כן? פשוט הנחיות מוכניות כלליות. וכאן, אז מה בדיוק, מה בו, איפה כאן העזרה, איפה העונש? אומר הרמב"ן, בשורה הבאה, ועל הכלל, אין בו תחת מוות. בביא פשוטה יותר, אין בו מעשה עבירה. כי כאמור, יש בו חיים מפוספסים. יש כאן בן אדם שלא יודע דרך השם. יש כאן חיים שבעצם התפססו לחלוטין. יש בו בן אדם מושחת. אין פה חטא מוות, אין פה מסע ועירה. אין פה אפשרות לבוא לבן סוהר מורה ולהאשים אותו על כך שעושה פעולה מסוימת. וזה כמובן גם סביר, כאילו מה שחז"ל אומרים, לפני שאכל, ליטר בשר ושתה תמר יין, אז אנחנו לא נבוא ולא אז חייבים מיתה. אז זה שאדם ישתה, הוא ידגום יותר מדי, ואפילו ישתכר בצורה לא ראויה, זה עדיין לא חטא מוות. אלא, פשוט מאוד, חסר זכות קיום בעצם. על הכלל, אם אותה חטא מוות, השם סופו הוא נידון, כמו שהזכירו רבותינו, וזה טעם, כל יסוד ישמו ויראו, כי לא הומת בגודל חטאו, אלא יסר בו את הרבים. פשוט תקרא לאחרים, וכן דרך הכתוב שהזכיר כן כאשר הוא לגדר. מה מן כך? באופן בסיסי אין מסע עבירה. הבן סוהר מורה, אני לא הורג אותו בגלל העבירה שלו, אלא שהרמב"ן מושך את זה לכיוון מסוים. קרי ליישם אותה רבים. אני כרגע קצת אשים את זה בצד, אני אדגיש נקודה קצת שונה, אבל הנקודה המרכזית ברמב"ן פה אין מסע עבירה. אז מה בעצם הבעיה? הוא בעצם חסר זכות קיום. כמו שהרמב״ם מתאר עונש כרת בפרק ט' בכל תשובה, מה זה עונש כרת אומר הרמב״ם? זה לא עונש, אלא אתה חסר זכות קיום. בשביל להתקיים בעולם הבא צריך להיות מחובר למקור חיים, אבל צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא שהוא נותן חיי עולם. אם אתה התרחקת מדי, אז זה כמו בטריה שהיא נגמרת. או זה כמו מכשיר חשמל בלי תקע. אם אתה לא מחובר לחיים, אז אם אין אתה פשוט כלב עובד, זה לא עונש, זה תוצאה. כך עוד יום, מה מתאר פה? הבן צור מורה, אם הוא לא ידע דרך השם, אין לו בעצם אין לו זכות קיום בעולם. עכשיו אני, ברמה העקרונית זה מסר קריטי. ומה מעשית, אז בעצם לא היה וכו', לא רוצה כרגע להיכנס לצדים המחשבתיים יותר, אבל ברמה עקרונית, פשוט מאוד אנחנו באים וטוענים שאדם הזה אין לו בעצם זכות קיום, כי הוא זולל בסובי, עובר מולו קדוש, הוא לא עובד, הוא לא דבק וכן הלאה. שם בא הרמב"ן, הוא מגלה לנו סוד. זה שלדעתו זה לא בעצם מורה לבד, זה בעצם רביעייה. ההוכחה שלו ממשנה בסנדת הפתת, יש ארבעה שצריכים הכרזה, דהיינו שלא, שהורגים אותם בצורה מסוימת, או שמר במחו ישראל ישמו ויראו, לשנו פה, כי לא מעט בגודל חדו יסרב אותם רבים, שלא יהיה תקלה לאחרים, כן אחר כתוב שהזכיר כן, קשה אותו לגדר, כדי שתם את עצם תקנה לאחרים, כי הזכיר כן מזכה ממרי, ושאין מורתו חטא שראוי למות בו, רק הוא עשה מחלוקת מן התורה, כאשר פירש משם, וכן יהודים זוננים שנהרגים ולא הרגו, כהזכיר במסית הוא שנהרג בו הרב בלבד, אף על פי שלבה להסת עבודה זרה בשמה אליו, אבל מיתותו ליסר המשארים. אז מה הרמב"ן שלא בצורה מורה, הדבר הזה נכון גם לגבי עת זומם, זקן ממרא ומסית. בארבעת המקרים הללו, והסימן לדעתו, זה המשנה ששומרת על חוי ישראל ישבו ויראו, אז בכל הבעתם אין מעשה עבירה, אלא האדם נענש בגלל מהותו. ומשול לחוי ישראל ישבו ויראו, הכוונה, בעצם דבר פה על מסר חינוכי. בכל אופן, אותו הדבר נכון לדידו ברביעה הזאת. ואף אחד מהם עשה עבירה, הוא מדבר על כך שבדים זורמים, גם זה קשר זמן ולא קשר עשה, אז אני לא בא ומחלק לתוצאה, אני לא אומר שהאם זורמים, זה פשוט רצח על ידי דיבור, או חץ, חץ ורבלי ולא חץ פיזי, אלא אני בא ואומר, הבן אדם הזה הוא חסר זכות קיום. תכף נסביר מה, למה. כאן זה כן ממרא. הבעיה שלי זה הנזקים שהוא גורם לתורה. לא הבעיה, אין שם עשה עבירה. נגיד סברה לחלוק בית הדין, הבעיה שמתוצאו היא השלכות של הדבר הזה, את המרידה ולא מעשה עבירה בתלמוד תורה שלו, וכאן גם במסית. הרעיון הזה שכמו שורשו ברמב"ן פותח על ידי בריסקאים בהרחבה, אני שמעתי את זה מהרב בשם אביו משה סולובייצ'יק בטרמינולוגיה בריסקאית, זה לא לייסר על ישרים, אלא זה הוא נהרג חלוצ'ן בן סורר מורה, חלוצ'ן עת זומם וכן הלאה. אבל הנקודה הקריטית גם אני כרגע גם של טרמינולוגיה, הנקודה הקריטית היא שבעצם לחברה אלו אין מעשה עבירה. עכשיו, הם קיבלו את זה בכמה הוכחות משמעותיות, ובעצם לקחו את הרמז הזה מהרמב"ן לגבי ארבעה עשרים הכרזה, ופיתחו את זה לשיטה הרבה יותר משמעותית. מי שמע את פרק שלי בבקיאות ייתכן או צופה שנגע בזה. וכאן בעצם הם הציגו כמה נפקמינות או כמה ביטויים לכך שאין פה מעשה עבירה. א', זה הסיפור של התראה. אין התראה ברביעה הזאת. לגבי בעצם מורה, זה מפורש ברש"י בסדר דף ע"א, המשנה מהשבים בו, זה רש"י מסביר, זה לא התורה של עדים, אבי ואמו, זה חלק מהיסרות, או חלק מהתהליך החינוכי, שאבי ואמו מתרים בו. כי הרי המשנה שמסיימת מתארת, שמתרים בו, בפעם ראשונה מתרים בו ומלקים אותו, אומר רש"י, זה לא התורה מהירות סנהדרין, אלא זה התורה בתור חלק מהחינוך של ההורים שלו, וכן עושים את זה ההורים ולא העדים. בעצם מורה באופן עקרוני אין שם התראה, אין התראה בדין זומים, זה כבר בכתובות בפרמת ג' פה בבית מנערות, אין התראה במסית, יש גמרא בסנהדרין שמדברת גם על כך. בעצם אחד אחד אפשר לראות שאין התראה במקרים הללו. שנית, יש גמרא בסנהדרין דף פ"ח ובסוטה דף כ"ה שיש מחילה בזקן ממרא ובן צורר מורה. איך אפשר למחול? הרי אם אדם, למשל הנרצח, לא יכול למחול הרוצח בהלכה. הנרצח לא יכול בבית הדין ולומר אני מוחל לך על הנרצח, אני יודע, קרוב המשפחה שלו, או הנרצח בראיית גסיסה שלו, הוא לא יכול למחול, אלא ברגע שמסר בעירה אתה חייב מיתה. אין אפשרות, אדם שבא בעירה, בזהו זה. ובן צורר מורה, זה כן ממרא, אז הגמרא אומרת כך, שפי דעה אחת יש מחילה, פי דעה שנייה בבן צורר מורה כן, בזקן ממרא לא, בגלל שהוא נעשה תורה כשתי תורות, אבל בעצם במה עקרונית יש, אז מדוע? אז כמו ההסבר הוא, כי עקרונית הוא לא מסע בעירה. גם דבר מסע ועירה, אז ודאי שבכלל לא הייתה מועילה. מדובר בבעיה אחרת, מדובר בבעיה חינוכית, כמו שהרמב"ם אומר, זה בעצם בן צורר אומר, בעיה של מערכת יחסים בינו לבין הוריו, בין הזקן ממרא לבין בית הדין, וזה מה מתלבט, אם זה בית הדין או התורה. אז בגלל שמדובר בבעיות של מערכות יחסים, אז מחילה ייתכן מאוד שתועיל. ומה שבכך חשוב לנו כרגע, זה רמב״ם בפרק חף, יכול לידות. ואין עדים זומים שגגה, לפי שאין במעשה, לפי כך אין צריכים התראה כמו שביארנו. רמב״ם הפעם פה עושה סלט שלם. הוא מתחיל מכך שעדים זומים... א', איזה אין לו התראה. עכשיו, זה כבר בכתובות, כזה, כאמור. וכבר בכתובות, בכל פשוט לגמרא, איזו בעיה שכאשר זמן. כי אם אתה תתראה בו, זה לא כמו שהוא זמן. בלי זמן לא עומדו בלי התראה. אז פשוט לגמרא שם בין נערות, שבעצם הבעיה שלי, אני לא יכול... אני לא יכול... אם אני אתראה בו, זה לא יצא אסימטרי כאשר זמן. הרמב״ם פה מקשר את זה לשגגה ומעשר. עכשיו, מניין הרמב״ם שאין שוגג בעדים זוממים, איש לא יודע. הרמב״ם רצה אומר שאין זוממים בשוגג הוא חייב. אז מחמר ולמה, מה המקור לזה? אז הרייבי פה באמת לא מפסס את ההזדמנות. אמר אברהם, זה הטעם לדעתי מהו. ומפני שמה כתוב, תורה אחת תהיה לכם, עשה בשגגה. אולי הרמב"ם חושב שכמו שיודע, לאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו, אז לאו שאין בו מעשה, אז כן, חלילה בשוגג, כי כתוב לעושה בשגגה, ולא, אז באמת צריך מעשה, לעושה בשגגה. שמה יהיה גיום בזה, זה... אין בזה גיון, חוץ זה אומר העבד, אם כן מתגדל את התחמים, לא צריך התראה. אם אני פה דן, אם הביטוי בעם אין בו מעשה, הכוונה, אין בו מעשה מהסוגו בסדרים ומכות, לאו שאין בו מעשה, לגבי מכות, לגבי חטאת וכן הלאה, אם אנחנו באים לתקוף את זה מהזווית הזאת, אין... אז זה לא דווקא ידים זורמים, אז גם מגדף, גם... כל מיני לאווים אחרים בדיבור יהיה אותו דבר. צריך לומר שאין בהם מעשה, וזה איזשהו בסיס, גם העם במצלמון לא טוען את זה. אז הרב באמת דוחה אותו. אז כמובן ש... משה רבנו הסביר, הרמב"ם אומר כך, עדים זוממים, אם במעשה, לא הכוונה פה, זה לא מעשה במובן של הסוגיות של לאו של מעשה, הכוונה פה, אם פה מעשה עבירה. כי צריך לשים פה מילה אחת, אל עדים זוממים שיגע לפי שאין בה מעשה, הכוונה מעשה עבירה. אני לא בא ודן אותו בגלל שעושה מעשה עבירה, אני דן אותו בגלל המציאות שנוצרה. קרי, אם זה מעשה עבירה, אז אני מחייב אותו בעצם כך שהוא רוצה לעבור, מה שקדוש ברוך הוא אמר. למה לא? כי אם אתה גם בתמורה, שהוא דאה בממרא דרחמנא. אם רוצה לשפוט אותו מעשה עבירה, שהוא בא ממרא דרחמנא, אז אני צריך א', שמזיד ולא שוגג, שני, צריך לתרות בו. זה הדין בגמרא בסנהדרין בפרק החמישי, לא מאמישים בן אדם על עבירה שהוא עושה, לא התראה. אבל אם אני מעניש אותו, אני לא מעניש אותו בעצם, אני שולל את זכות הקיום שלו. אני בא ואומר שיש כאן שחיתות, ואני לא מחייב אותו על המעשה עבירה, אני פשוט אומר, אתה לא מגיע לך לאחמד פריבילגיות מסוימות, אזי אני לא שוגג ומזיד, לא מעלה ולא מוריד, כי אני יודע את האופי שלו. ניקח דוגמה פשוטה, המעריק אומר, ודיברנו על זה בדף ט' ואולי גם בדף ג', שאישה שזינתה בשוגג, מה פה שוגג? אומר מותר. היא ידעה שהיא בוגדת בבעלה, אבל היא חושבת שהתורה לא אסרה על זה. זאת אומרת, היא לא ידעה שהתורה אסרה על אשת איש לימון מעל באישה. היא חשבה שהתורה אין עמדה בנושא הזה, אז אם עכשיו אני אומר שיות שזה משוגג היא מותרת לבעלה, כי הרי אשת ישראל באונס מותרת, מה בדפתת, או שלמרות שהיא חושבת שהמעשה מותר מדין תורה, היא עדיין תיאסר. אומר מעריק, ודאי שהיא אסורה. בגלל שאני לא בא לדון אותה על העבירה. לא הייתי בא לתת המלכות, ולחייב את המיטה, אין לכם נאמרי. במקרה כזה, אישה שחושבת שמותר לבגוד לבעלה, אז היא לא תחייב את המיטה. היא תתחייב קורבן. למה? כי על העבירה היא שוגגת באמת. אבל איסור, איסור לבעלה, זה בא מהמציאות של המעלה מעל באישה. המציאות של המעילה, או בגידה בראשוננו, זה מה שאוסר. המציאות של מערכת היחסים ביניהם. מה שאוסר זה לא מעשה עבירה, אלא המציאות של מערכת היחסים. אותו דבר, בן צורי מורה, אם אני אומר שלא יודע דרך השם, הוא לא הומת בגודל חטאו, אלא אין בו עתה חטמה, ואת השם סופו, בשביל של דבר, בגלל מהותו. כוונה, מי הוא ומה הוא, אז זה לא מעלה שוגג ומזיד. גם אם הוא חושב שהתורה מאפשרת לחיות חיי הוללות, להיות זוהה וסובל, הוא עדיין מושחת. כן.
אם זו מביא מדיני אמונות, זה דבר ישונה.
אני אקרב את זה בהמשך, לא כרגע. עכשיו, אז אם אלה, בשוגג, אותו בעיה קיימת, הוא עדיין זוהה וסובל, הוא עדיין לא יודע דרך השם, הוא עדיין... לא מכיר בהוריו, ממרה ומקרה את הוריו, וכן הלאה. ממילא, עכשיו, כך סגור את הרמב״ם, לפי פרשנותם, והילדים זורמים שגגה, כי זה לא מעלה ולא מוריד לגבי מהותו, שאין בו מעשה, הכוונה אין בו מעשה עבירה, לפיכך אין צריכים התראה. אז הרמב״ם, כך תגמר בכתובות דבר שלישי, הגמרא נותנת המקור שלא צריך התראה, אבל מה ההסבר האמיתי? בשורש העניין לא צריך התראה כמעשה עבירה. התראה היא רלוונטית מעשה עבירה. ואז אין התראה בדין זוממים, אין התראה בין סורר ומורם. ובעצם, לפי זה, לפי הרמב״ם הזה, אם ניקח את הרמב״ן, את הפשוט הבריסקאית, אז גם לא יהיה שוגג ומזיד בין סורר ומורם, ומזקן ממרה, וכן הלאה. אין מקרה הראיות שלהם, ועכשיו מה משות העניין? משות העניין שאית זומם איננו כמו נידון השם מעשה עבירה שלו. הוא בעצם נידון גם מישהו. פה נאמר משפט אחד או שניים, אפשר לבוא סכנה לחברה. וככה שיש הרמב"ן ראה אותו. החברה בנויה על מערכת משפט, בלי מערכת משפט, איש את רעהו חיים בלאום, במקום שמערכת המשפט איננה מתקיימת, העולם מתמוטט, ופגשנו את זה בכמה פעמים, למשל, הידבר כאן אצלנו דף נדחת כיוון שהגיעי, ועוד כהנה וכהנה, מערכת המשפט חייבת להיות מערכת יציבה וקבועה, ולכן התואם הזה רב תוגעו מפני איש, כי ברגע שהפחד ישתלט על העסק, החברה תתמוטט, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, המערכת המשפט, מה היא בנויה? על אינפורמציה אמינה. או אותו, על אינטגריטי, על בעצם על האמינות והנאמנות האנושית הבסיסית של העדים. מערכת שבו אדם לא מרגיש מחויבות להיות דובר אמת, היא מערכת שמילה, אם מילה היא לא מילה ועדות היא לא עדות, אז בעצם חזר אותו אנרכיה. כי כל השופטים הכי טובים שבעולם, אם כל הזמן משקרים להם בפנים ואין שום מושג של אמת ושקר, אז כמו החברה תתמוטט, אז עד זומם יכול להיות סכנה לחברה. אם נרצה, אני שמדיף את הכיוון הזה, הרמב"ן אומר כך, הרמב"ן יותר מנמק את זה בסכנות לכלל הציבור, אני אסר המשלים. אם נלך לכיוון שדיברנו רגע, גם את זומם מושחת. יש לו בעצם בעיה, הבן שלו מורה, הוא מושחת כלפי ההורים שלו. או נמצא כלפי העולם, זוהה וסובב, העולם, הקו הקדוש ברוך הוא. אם נרצה כלפי הוריו, הזקן ממרי כלפי התורה, מקף בית הדין, והעד זומם כלפי החברה. כלפי החברה, ולא שיוצר אנרכיה. אלא הוא זה פשוט, ואהבתי לך, הבעיה פה, איפה ההזרה של זומן נרצה? איפה הבעיה שלו? ואהבתי לך כמוך. הוא בעצם לא מכיר באנושיותו של השני. הוא מתנפל עליו, פוגע בו, כשהוא חסר ישע, לא שום יכולת הגנה, כמו שאתה אומרת, הוא מכיר ראהו בסתר, והוא משגיע גם בדרך, כי האנשים האלו, למה החבר'ה האלה נכנסו לכללות שלו שבהגיזם והריבל? כי הם מושחתים. כי הם פוגעים במישהו לא בפנים שלו, אלא בסתר. הם בעצם מתנכלים לאדם חסר ישע, ובכך בעצם הופכים אותו איזשהו כלי שרת בידיהם. כשאתה מסתכל בעיניים וכן יצאו אנשים יחדיו, הם רבים, כי כל אחד מכיר בעוצמתו ומשותו של השני, ובגלל זה הם רבים. כשאתה משגיע את העיוור, אתה בעצם אומר, עיוורים לא שווים כלום, בעצם עיוורים, מי שחסר יש, אני לא סופר אותם. וזה להם אין זומן, הוא לא סופר אף אחד אחר, הוא מתגולל עליו בצורה שמשאירה אותו חשוף, הוא פגיע. אז אחרי, הבן שלו המורה לא מכיר בערך של ההורים שלו, זה כן ממה לא מכיר בערך של הסמכות התורנית, או בית הדין הגדול כעמוד רש"י בעל פה, והעד זומם בעצם לא מכיר בזולת. ועל כן, אותה שחיתות בסיסית קיימת, ולכן הוא נהרג לא על שם חטאו, אלא על שם סופו. ועכשיו, בכיוון כזה, אז בעצם אין זומן, בסדר קשה זה לעשות לאחיו, זה עונש שהוא ייחודי, שונה, הוא לא נכנס תחת בעצם עונשי בית דין הקלאסיים והרגילים. אז הדבר הזה היה אצל האחיו או יותר, או מכך, לא היינו מדינה של מסכת מכות, היינו מאחיבים בו יותר. אפשר לומר כך, לפחות נציין בחצי משפט, הגמרא מדברת בתחילת מכות וגם בסנהדרין דפיוד, אמרו לה רמז לדין זומם מיניים, וגמרא, מה פירוש רמז לדין זוממים? אמרת הגמרא, רמז לעונש המלכות שלהם, והצדיקו את הצדיק ושאירו את הרשע. אומרת הגמרא, ולמה צריך רמז? הרי יש פסוק מפורש שנותן לך את שקר. אומרת הגמרא, זה לא שם הוא מעשה. עכשיו, אז יש לי לב שבו מעשה זכר ברכה ישקר, אי אפשר לקרות את זה כי אין שם מעשה עבירה, זה לב שבו מעשה, אז לכן זה פסוק אחר והצדיקו. והצדיקו בא ואומר שעד זומם לוקה משום הצדיקו. בראשונים, בתחת מכות, יש מכות גדולה, האם אחרי הפסוק הזה של הצדיקו, אז ההדרה לאיסור הקמייתא, זאת אומרת, שאחרי הפסוק, אני בא ואומר שעכשיו לוקה ודינו תענה. שהצדיק את הצדיק, זה כאילו מילתא, שלוקים לא תענה למרות שהם בו מעשה. או, רק כפי שפשט הדברים, שבאמת לא תענה לא לוקים מהפייה שהם בו מעשה, אין פה מלכות, המעשה עבירה, מה שיש כאן זה עונש אחר, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, אז מסביר הגמרא שהצדיק עשו אותו רשע, מה בעצם הבעיה? הבעיה היא אתה הפכת את החבר שלך מצדיק לרשע, תחשוב שהתברר שחבר שלך הוא צדיק ולא רשע, ואתה רשע, והצדיקו את הצדיק ומעיקרה והרשיעו את הרשע, אז למה אתה לוקה? אתה לוקה כי הפכת אדם צדיק, ניסית להפוך אותו להיות אדם רשע, ועכשיו, בעקבות זאת, אז אנחנו עושים אותך לרשע ומלכים אותך בגלל שאתה מוגדר כרשע. וזה בדיוק הנקודה הזאת. מי שרוצה להכיר בזה יותר, שאימן זה כבר במכות עבדה למודבית, שורה אחרי שורה, אות אחרי אות בדקדקנות, כמו שבעצם מתלבטת בכל הנושא הזה. האם המלכות שם זה מדין הבן יקנו, או זה מדין ויסרו אותו? ומדין ויסרו אותו, או שמדין שניהם. כרגע, כמו, אנחנו לומדים מלכות, אז אני מדרג על כך, אבל זה בעצם כל השקל באותה גמרא, בכל דברים החכמים, והשאלה האם את זומם לוקה כאיזשהו מסלול עצמאי וייחודי, ולכן לוקה משלם, ולכן אני לא כפוף לכל הכלים האחרים, או שלוקה מדין לא תענה ואז הוא כפוף לכל הכללים, וכל הדרשות שם בעצם קשורות לנושא הזה. עכשיו, אם אני אסתכל על נקודה הזאת, בעצם עונשו של עד זומם, לפחות ברמב"ן וברמב"ן, סך הכל שני נציגים מכובדים, עונשו איננו מעשה עבירה שלו, אלא בא ממקום אחר, מה שמסביר גם את עונש הייחודי של הכשר זמם, דהיינו, זה לא מלכות או מיטה, זה שהוא עונש ייחודי, שהוא תלוי, כי בעצם הבעיה פה איננה מעשה עבירה, אבל זה תלוי מלכות או משהו אחר, או מיטה בידי שמיים, מה שלא יהיה, אלא זה נובע מכך שהאדם הזה הוא בעצם פוגע בה, אין לי זכות כלפי אחיו, וכן אנחנו מטילים עליו את כאשר זמם לעשות לאחיו. כאמור, יש מבינים שהוא ננש בדין לא תענה, לפחות דברי המלכות, אבל באמו ברמב"ן זה בעצם הכיוון המרכזי של הזמה. או, צריך שאיך זה אומר. טוב, עכשיו, הכחשה שונה, על פניו. או עכשיו, בואו, הכחשה על פניו, אני באמת מעיד אחד מהשניים מעיד שקר. הבעיה שלי זה לא השחיתות, אני לא, הוא לא מתכחש למעמדו של האדם, הוא מזיק. היינו, אם הוא שקר, אז אותו אחד יפסיד את כספו, אחד משני הזוגות הוא שקרן, הוא גורם נזק לחברו, אבל כמו אנחנו לא יודעים איזה מהשניים, אבל בעצם מדובר בעולם אחר, כך על פניו. עכשיו, במידה אנחנו הולכים לכיוון הזה, אז כמובן, כאן נחזור עכשיו לסוגייתנו, כאן מאוד להבין את רב נחמן, שהי לחודקאי והי לחודקאי, הכחשה זה עולם אחד, ולעומת זאת, הזמה זה עולם אחר. ומה פתאום הכחשה התחילת הזמה? פה אני בא, פה אני מהבעיה היא, כשאתה פוגע בזולת, אתה הופך את הצדיק לרשע, אתה נענה של דברים אחרים לחלוטין, הבעיה פה, יכול להיות סיפור אמת, בכלל לא בטוח שאתה מזיק לאף אחד, יכול ממונית, סיפור יכול להיות אמת, אתה רק ניסית להפקיע את מעמדו של העד, בכלל לא ייתכן שלא פגעת בה בכלל שהוא חף מפשע. זאת אומרת, הכחשה שפה אתה מספר שקר, אחד מהשניים, וממילא לא קרה זה לזה. כמו שהרמב"ם מגדיר היטב בתחילת פרק י"ח שמה, מוות חשב להזמה, וכמובן, אותה הגדרה של הרמב"ם היא נכונה פלוס מינוס כפי שאר הראשונים, ואז אני יכול להביא את רב נחמה, אני יכול להביא את אבאו, אני יכול להביא את הבית בבא קמא, אני יכול להביא את עזר. קשה מאוד להבין את רב ששת או את רבא. כמובן, עכשיו מה, אז מה צריכים לעשות בכל זאת בשביל להסתדר איתם? אז צריך לעשות רמי השניים, או לקרב את הכחשה להזמה, כי הרמב"ם יצר פה בהתחלת הדברים סכין חריפה בין עולם הכחשה ובין עולם ההזמה. עכשיו, בשביל להגיע לרבי את רב ששת, אמרו שרב ששת לא מקבל את ההבחנה החדה הזאת, או שהוא מקרב את הכחשה להזמה, או שהוא קיים את הזמה להכחשה. אחד מהשניים חייב לקרות. אז עכשיו באמת נתחיל לבדוק איך ניתן בכל זאת להתחיל לקרב את ההכחשה להזמה. נתחיל מהפשוט אחת. דהיינו לראות את ההזמה כסוג של הכחשה. או מנח לראות, לא ללכת בכיוון של הרמב"ן, מה שאמרתי בשם משה סולובייצ'יק, אלא מחפש כיוון שגם בהזמה בהם עשיתי שקר. זה מביא אותנו לאחת השעות המפורסמות לגבי ההזמה, וזה מדוע להאמין לשניים ולא לראשונים. אבל לפני שנענה על זה, נשים לב ברגע אחד לשני נסכים ברמב"ם. אני מכיר את זה במצוות, מצוות לא תעשה ריש פהי, הזהיר מהעיד עדות שקר, והוא אמרו לו תנח באחר עד שקר, ונכפז במקום אחר ושון אחר בו עד שב, ועליו זה כבר גזר בתורה ואמרה, וסתם לו כאשר זמה. ושון מחיד אותם בריחה, עזר עדים זוממים. אז הלב שעד זומם, זה לב שעדות שקר. עכשיו, פה אני דבר כעליו בינתיים. אני יכול לומר, אמנם זה עליו, אבל הגדרת הבעיה היא כמו שאמרנו קודם. אני אקח עכשיו את הרמב״ם במתן הלכות בדיוק שקראתי קודם, פרק י"ח, הלכה ב' הלכה א', מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר, זה מה שנקרא עד זומם, ומצד עשה לעשות, או כמו שצריך לעשות לו בעדותו לחברו וכו'. מה הגדרה של עד זומם פה? זה לא מי שהעיד בחברו, אומרת, או פגע בחברו, אלא זה מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר. המשתמע שההגדרה של עד זומם איננו עד ששקר ענה באחיו, אלא הנה עד שקר העד. הבדל בזה מהכחשה, שבהכחשה אני בספק, וכאן אני בוודאי, בעדות מוכחשת, אני לא יודע מה אחד יסמך להני סמוך ההני, מה אחד יסמך להני סמוך ההני, אז אני אשאר בסימן שלה, לא יודע למי להאמין. לו יצויר שאני יודע למי להאמין, למשל, בא הרוג ברגליו, אז א', באמת הוא לוקר, אז בעצם עד זומם, זה עד שקרן שפה אני כן יודע. בדרך כלל אנחנו לא יודעים, נודע מי שהעיד בשקר ונודע בעדים שהעיד בשקר. עכשיו, זה לא יסתדר כמה את ההגדרה הזאת, בעצם מה אומרת, והיא לא באדם, שאני מעיד באדם. מה שמעיד עדות שקר. זה לא יסתדר כך עם הרמב"מים שבאתי בהמשך, אבל לפחות כהגדרה, ההגדרה הזאת אלף כל קיימת ברמב"ם. שעיד שקר, מי שהעיד בשקר, נודע בעדים שהעיד בשקר. שנית, תדע שאתה נשוב בצורה כזאת, אלא שזה מחזיר אותנו לשאלה באמת מדוע נאמין לשניים ולא לאחרונים. זאת אומרת, לשניים ולא נאמר שזה סדר. אז כאן יש הרבה הסברים או אי בהן ניסיונות להסביר את הנושא הזה. היו כמה וכמה שתלו את זכות הבית ורבה אם איזו מכאן לאבא הוא נפסל ומפריע הוא נפסל. כי רב אומר איזו מכאן לאבא הוא נפסל, חידוש הוא ולכבו לחידושו. במילים אחרות, היי הזומם, אני באמת לא יודע שהוא מסברה, הוא לא יודע יותר דבר אמת. זה חידושו ואין לך בו אלא חידושו. ולכן אין באמת דרך הדעת שהיית זה יותר שקן פחות שקן וכו'. ומעט זאת, לפי הבאי שאני פוסל מפרע, למה? זאת אומרת, הבאי, בהגי סבי שקרי, למה לי? הוא שקרן. איך יודע שהוא שקרן? כי אני כאן מאמין השניים יותר מאשר ראשונים. משום מה אני חושב שהשניים יותר אמינים, אז מי אני מאמין להם? ואז ברור, ואני שמאמין להם, אז הראשונים נפסלים רגע עדות, אני יודע, הבית קורא להם הדי סעדי שקר. ורב אומר, אני לא יודע, זה פשוט חידוש ואין לך בו אלא חידושו. אז יש, אז ניקח משל את תוספות בקמה, פה בדף עין בית המודבט ובקמה שום התוספות אין לך בו לחידושו, אין להקשות מנהלי אתם מהם נמזימים לפוסלן נעמה דן לך לרבוי אל החידושו עושים הקשור זמם ואין נפסלים דוודאי כמו שמבני הרגים כמו שנפסלים תמיד רחמן לחצאי. טוב זו פה בעצם שואלים אולי נאמר שאיזווי נענש אבל לא נפסל לעדות. אין לך בו לחידושו. אז מי אומר שפסול לעדות? אולי לא שקרן, אולי דובר אמת. התשובה שלהם היא זה לא יכול להיות אין תמיד רחמן לחצאי. אז כזאת הכתוב אני לא חעניש אותו אם לא שאולי דובר אמת. אבל את המוצא היא כזאת שאני יודע שהוא נענש, ולכן אני פוסל אותו לעדות. זאת המוצא איננה, ברור לי שהוא שקרן, ולכן הוא פסול לעדות. זאת המוצא היא, שקודם כל אני בא וחושב, שאתה חידשה את העונש שלו. נאמר, אין ברירה, אלא גם למצוא אותו לעדות. זאת אומרת, נינו אחמן על החצאים. אז החידוש מתייחס לפסול העדות, אבל קצת מוצא עניין לפסול העדות, קצת מוצא עניין הנאמנות, קצת מוצא עניין העונש, מן העונש אני מתגלגל אחורה לפסול הנאמנות. לעומת זאת, והבאי, ופה אני בעצם שואל מתוך התוספות הקודם, אני לא כמו רבה, אז אני משמע תוספות ההפך. יש לומר, דלמי, דמחלק אתה מאותו עדות, לעדות אחרת, ניחה, כאן דוחזקו משקים אותה קרקע, פשוט מהמנה, אבל האחר, הפי, שוחזקו משקים מהתביכה, לוחזקו משקים מהגניבה, זוכר שכאותו עדות. הפרטים פה כרגע, קצת יסמכו אותנו, וגם יעריכו את הזמן, מה שתוספות אומרים שזה כך אבל, שאם אתה חושב, לא כמו רבא, אתה חושב, או כמו הבייל, או כמו רבא, למען דמר שזה לא חידוש, אז ברגע שלא מאמין העדים, כי מהגמר של מבקם היוצא, שפי הבייל, עדוש מדע מצטע בדלה כולה. לפי רבא זה לא ככה. אז למה פשוט אומר תוספות? כי אם אני אומר כמו הבייל, אתה מוצא יש שקרנים. כי זה שקרנים, למה לי? אז שקרנים, אז אמר גם אניש אותם. ומיד גם שלושה עדויות. אז בעצם העולה מתוך התוספות פחות או יותר זה שאליבא דאביי נקודת המוצא שהם שקרנים וממילא הם נענשים, תראה נקודת המוצא שהם נענשים עוד היינו החידוש, ממילא אין לי ברירה להתייחס להם כשקרנים. לענייננו, לפי אביי אני באמת חושב שהשניים יותר נאמנים, לפי רבא לאו דווקא. מדוע שהשניים יותר נאמנים? אז כאן יש תזה אחת של הרמב"ן שמדבר על כך שהראשונים מעידים, בחשש יש סתירה חזיתית, שהם מעידים על אותו מקרה. אז במילא, מה יחד סמכת ההני? סמוך ההני. לעומת זאת, בהזמה, הוא במשיר מעידים על הפרה, או השור שנקח את הפרה, ולוי ויהודה מעידים על הוא במשימו. אז לוי ויהודה יכולים לבוא ופסלים בגזנותה, יכולים לומר שאובן ושימון פסו לעדות, אז הם גם יכולים לומר שהם לא היו שם. ראשון הרמב"ן, והטעם, כדי שהעדות הזו היא הגופם של עדים, ומנענים עצמם לומר לא עשינו כך, שיכולים לומר להם שירות הנפש ושירות השבת. אז העדים הראשונים מעידים על המקרה, העדים השניים מעידים על העדים הראשונים. אז זה נותן לשניים נאמנות, כי בעצם אין פה התנגשות, בחשש יש התנגשות, בהזמה אין התנגשות. זה כל זה נכון מצד אחד, וכן השניים נאמנים מצד שני, אבל למה הם נאמנים? בעצם נאמנים כי הם מעידים על גוף השני. זה מסתדר גם טוב עם מה שדיברנו קודם. התמיד על גוף העדים, וכן גם אני אשמתך בצורה כזאת. בכל אופן, יש לי נאמנות לשניים יותר מלראשונים, ולכן הזמה בעצם מבררת שהראשונים שקרנים. כי אני מאמין לשניים שמעידים על הראשונים, בצורה אפילו יותר בולדת, הר"ן בדרשותיו מסביר בחינת האומדנה. כי זה הנצדי, הנצדי הוא שכולם נאמנים. אבל, אז לכן, שני עדים הייתה מין להם. אבל יש בו סתירה, אז בוא נעשה איזשהו הנצדי זה אומדנה, והאומדנה לדעתו מלמדת שסבירות גבוהה יותר שהראשונים שקרנים מאשר השניים, ולחקי יש יותר אבידי לגלוי על השניים מאשר ראשונים, ולכן הוא מוכן להאמין לשניים ולא לראשונים, כי בכלל זה בעצם בונה הנאמנות. אז למה זה חידוש? כי באופן בסיסי הייתי אמור לחשוב שכולם נאמנים, אבל אם כבר מישהו לא נאמן, זה סביר יותר בצורה כזאת. מחזיר אותנו קצת לתוספות לפתחת עמוד ב', שאם יש לי תרי ותרי ויש מיגו, אז בוא נאמין לזה עם המיגו. נטוס וככה משתמע. למה? כי מישהו פה לא דובר אמת, אז בוא נלך עם הסבירות הנוספת. ככה הר"ן פה פרוטו טוען לגבי העדים זורמים. דיין, הוא באמת חושב שברמה זו אחרת השניים יותר נאמנים. מה שאין כן בהכחשה. ועכשיו ברמב״ם הוא פוסק כמו הבעיה מצד אחד, מצד שהוא פוסק שחידוש הוא. אז כן, התליה שמעתי קודם היא לא הכרחית. הכל פנים, יש אפשרות לפחות להגדיר את העד זומם כעד שקרן, בעיקר מתוך הנחה שהמזימים יותר נאמנים מסברם המוזמים. אז אנחנו אכן יודעים שהעדים הראשונים הם יהיו עדי שקר, וכן נאמין לשניים ולא לראשונים. ואז בעצם כל הבדל בין עד זומם לעד מוכחש זה בטיב החיוב או בדרמה שמתרחשת פה. הבדל הוא שפה אני מסופק מי השקרן, פה אני יודע מי השקרן, או פה אני מעריך ברמת ודאות גבוהה מי השקרן, פה אני לא יודע. כמו שהעם אומר שם, מי שהיא בשקר ונודע בעדים ששיקר. אז בעצם כל מה שאני קורא הזמה וכל התיאוריה על העובדה שאתה מושחת, לא היה ולא נברא. יש איסור אחד בלבד, לא תאמר לך את שקר, אם לוקים, לוקים מדין, לא תענה. העד זמן פשוט עד שקרה. ואז ממילא עדות מוכחשת, עדות מוזמת, זה אותו דבר. כל זה כמובן ברמת הוודאות, צריכים לומר שהכחשה תחילת הזמה. ואם נשאל, אז אם ככה, מדוע צריך להיות בפניהם? כאן אנחנו בעצם נצטרך ללכת לכיוון שעולה בראשונים בבקמה דווקוף ידבט, שמדוע אני צריך להזים, להעיד בפני בעל דין? בגלל האמינות. אם למדנו בדף י"ח שחזקה אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, אז אותו דבר, העדים לא העדים פחות ישקרו בפנים אם הבן אדם נמצא שם. אני מצליח אדם לבוא לבית הדין על מנת שהעדים יבמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, כאשר שני האנשים, כי העדים נמצאים בנוכחותם אשר להם הריב, הסיכוי שהם יהיו דוברי אמת ולא שקרנים הוא גבוה יותר, בגלל הנעימות, בגלל האנושיות וכן הלאה. וממילא זה בעצם להגביר את האמינות. אז כמו שבעדים זוממים אני רוצה להגביר את האמינות, כך גם בעדים מוכחשים. כי אם הם מקבלים עדות לפני בעל דין, זה אך ורק כאמצעי להגביר את האמינות, ועל כן אין סיבה מסווה שבדם עד מוכחש לעד לעד מוזם. אם אבל דבר לא שמה, אז אני באמת טוען שהעדות לא מסמינה. ואותו רעיון, ואני כנסה יותר מזה, למה צריך עדות שיהיה תוכל להזימה? סליחה, למה צריך עדות שאתה יכול להזימה? עדות שיהיה תוכל להזימה אינה נאמנת? כי אין שם בקרה. אם אי אפשר להזימה, אז הם יגידו מה שהם רוצים. אם אפשר להזימה, הם יזהרו יותר, עדיין עדות כל ה... כל הסיפור הזה אני רואה כאילו מסביב לעולם האמינות. באו ראשונים מסוימים ושאלו את עצמם, אז אולי זה לא ליקובה באמת, אולי בשביל דתך אפשר לומר אפשר להגיד שאולי בעל דין חברו, כי זה מסייע לנאמנות, אבל זה לא שהם שקלים אחרת, ובאמת ישנם דעות כאלו. ויש לו דיקה כבי ישוד ודנפשות ודמיון הסמכת בעל מאומי דרבנן. ונכון, אז במקרה שלנו פה בכתובו שזה דיני ממונות, לא אלכם ויליקובה וכו'. בעצם אם אני אסכם זאת, להסביר את הכחשה לתחילת הזמה, אפשר לקרב את ההזמה על עולם של הכחשה. הכל זה בעיות של שקר או לא שקר. לא לקחת את כל מה שאמרנו קודם, בעצם לקחת את כל המהלך הקודם, לנסות להתפטר ממנו, ובצורה כזאת, להסביר מדוע הכחשה תחילת הזמה, אם שאתם מנסים לבדוק את האמינות. הבעיה עם זה כמובן, שזה יוצר הבנה מאוד מאוד ספציפית ומוגבלת של הזמה, הרבה יותר סביר, ואז... בית הסביר לנתק. אז כמובן, מי שרוצה להגיד לי, בדיוק, זה מה שנחמן טוען. נחמן טוען, עדים זוממים, זה כל מה שאמרנו קודם, זה חיוב על פגיעה בגוף העד, זה הפגיעה חלוט שמן זומם, ולכן, רב ששת ראה את זה אחרת. נחמן באמת חושב שעדים זוממים, זה בגלל החיוב האישי והשחיתות האישית, לעומת זאת, רב ששת חולק, אז רושי שאת מקשר בין בין הכחשה, ורב נחמן באמת מחלק. טוב, זהו, ואז רב נחמן, למה תצליח בפני, למה אין מזים אלה בפניו, אלה בפניהם? שם זה לא פשוט באמינות. שם זה קשור בכך שדובר בעדות באדם. יותר נכון, באנישה. הנישון ה... השיטה אצלנו אין נזמין את העדים תמה דמילתא כדי שהסלמה הוא גמל דין לגבי דינו של אדם אלה בפניו והחשש עדות מסופק מקשה שלו בפניהם זה מתבסס לגמל בבבא קמא שתי גמות יותר נכון גמל אחת בבבא קמא מסבירה שאפילו שור להפוך אותו לשור מועד אי אפשר שלו בפניו זה גמל בחבדלת בבבא קמא אין השור עשו מועדת שידו בפני בעל לפני בית דין פית לפני בית דין שלא בפני בעל לפני בית דין עשו מועד עד שיעידו בו בפני בית דין לפני בעלים ו עכשיו למה? אז זה מתוך תפיסה שא' שום מועד איזה מעמד מסוים והמעמד הזה חייב להתבצע אם אני חושבים ששום מועד זה רק איזה בירור שהשור הזה סבוד כבר שהוא נוגח לא אני צריך את כל זה אבל כנראה ששום מועד איזה מעמד מסוים אם זה מעמד מסוים אני צריך טקס של דיון או יותר נכון שהטלת מעמד וגמר דין וזה מה שקורה שם בקופי בית אמר רב רבי יוחנן אמפי לשלוח שפני בעל דין ממשש רבי יוסי אז רתם דבי יוחנן אמר כבוד בבעליו לא ישמרנו אמרה תואב הוא בעל השור ויעמוד על שורו ואחרי זה אומרת מקיד לשלוח שפני בעל דין וכן אומרת וכי מקווה דין שלו בפני בעל דין דהיינו אלם קיין זה בדיעבד וזה הגמר אומרת שם שאולך מדת הים הוא חולה אי אפשר לקבל דין שלו בפני בעל דין למה? כי אני דן את האדם ודו את האדם לכם מפניו כי ההנחה היא פשוטה אתה לא דן כשבית הדין דן בן אדם זה לא ניסיון אך ורק לא אינפורמציה כאילו לומר איש פרנט החייב, איש פרנט הזכאי, אז אני לא מסתבק בכך שאני עושה איזשהו שלך בלש לגלות האם הוא חילל שבת או לא חילל שבת, אלא אני צריך לחייב את האדם. דהיינו, לא מספיק שבית הדין קובע ממצאים עובדתיים, אלא צריכים להטיל פסק דין על האדם, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו, כי אנחנו עכשיו נדון אותו. אני צריך את האדם כסובייקט, את האדם כלא רק כאמור נקרא לזה לא את האדם שפשוט כאחד שישתתף, אני צריך את האישיות שלו בבית הדין, אני צריך לדון אותו, כי אני דן אותו, אני צריך בעמידה, אני צריך שמעמד של הטלת דין על האדם כאישיות, ממילא אין דין אלה שבפניו, עכשיו מהרשבה את הדבר המסתבר המקש זה נכון בנפשות זה לא נכון בממונות ולכן אלף כגמר אומרת שם שבדיעבד בממונות זה לא מעכב כי בממונות אני מחפש בסך הכל לדעת מי חייב למי כסף אני מחפש את הממצא אומר הרשבה זה דרבנן ושם אולי באמת זה רק שגבית האמינות או לכתחילה לדון אותו אבל בממונות באופן בסיסי אני לא דן את האדם אני מברר מה מצב חשבון הבנק שלו לעומת זאת בנפשות אני דן את האדם השם הזה ליקובה גם אם לא יבוא בית הדין אותו כנל במאירי שם מצד מפרשים כתבו שכל מה שכתב יש סיבות שמי במעדויות שלא לפני בעל דין דווקא בדי ממונות אבל בדיני נפשות הם מקבים לעולם שלא בפניו ויש חולקים שלא נאמר לגמר דין וכנת עדוד לו אז כולם מסכימים שלגמר דין חייב בפניו כשאתה דן אותו צריך להיות בפניו אלא שהוויכוח שם איך ידחס לקבלת עדוד אבל כשאתה בא ודן בן אדם חייב להיות בפניו כאדם ולכן החילוק בין ממונות לנפשות. נחזור סוגייתנו, זה שקורה בהזמה. אין נזים אלה בפניהם, אז נשאל, אני פעם דברתי עם ממונות, ואז לכאורה, אני צריך לומר, זה רק לך התחילה, ופה הרי לכאורה זה בדיעבד, שהרי העדים מתו, אז אני חושב, בהזמה, זאת אומרת, כן, עכשיו בהזמה, אני חושב בהזמה יש מקום רב לטענה שלא יבדל במון נפשות. בדרך כלל, בשלוש הנגח וכדומה, אז ממון זה ניסיון פשוט לברר מי חייב למי, או המשאבים האלו באיזה חשבון בנק הם צריכים לשבת. לעומת זאת, בעת זומן, אני חושב לי קודם, הבעיה הוא הנזק. הבעיה היא האינטראקציה בין אישית ביניהם. הבעיה העובדה שהוא פוגע בו. ובזה אין בכך הבדל בין נפשות וממונות. יש הבדל מבחינת חומרת הפגיעה שהוא יספוג, אבל המעילה הבסיסית באמון, אתה יודע, למשל, מה הדבר דומה? אם מישהו יבקש ממני לעשות לו איזשהו מעשה פה, ויבקש ממני לדאוג לו איזשהו סידור, יגיד לו, מילה שלי, אני עושה את זה, ואתה לא צריך את חוזה, מילה שלי, אני אעשה את זה. עכשיו, אם אני הבטחתי לו משהו פעות, הבטחתי לקנות לו עיתון במקולת, ושכחתי, אז כבר הנזק הוא קטן. ומה זאת, הבטחתי לקנות, לשם איזה חשבון, הוא מחר, הבטחתי לקנות לו איזה חבר שמחר, כבר אי אפשר לקנות אותו, שמחיר מחר קופץ פי 10, אז יש לו נזק יותר גדול. אז בנזק יש הבדל. אבל במילה, באימון, בשביל כבר אמרתי לו, זו המילה שלי, אני מבטיח לך, ואין לך מה לדאוג, מה אתה לא סומך עליי, זה לא משנה, אם משהו קטן, משהו גדול. הבגידה הזאת, או המשבר האמון, הוא היינו הך. וכן, בית זומם, אם זה נפשות, זווה אחת, זה מאוד זווה אחר. לא בטוח שבל המשבר האמון, בשניהם משבר אמון. אני יכול לקמת אותו יותר, אבל בסיסי, גם נפשות. אז לכן, בהזמה, תמיד אני אצטרך בפניהם, כי תמיד הדרמה פה איננה קשור הנזק. הדרמה תמיד זה עובדה שאני בעצם בא ומאשים אותך. והאשמה הזאת תהיה בין אמונות, בין נפשות, אז לכן לא אכפת לי בו שהייתי מתו, בכל מקרה הבעיה קיימת. עכשיו, אם נאמר בדרך הזאת ש... זה דעת רב נחמן. אז כמו, אבשי דומה, הזמה דומה להכחשה, וזה רק בעיה של שקר. ואז רב נחמן טוען שהזמה לחוד והכחשה לחוד לא קרה, זה. אז זה בעצם פשוט אחד להסביר את המחלוקת שלהם. לחילופין, צריכים ללכת לכיוון ההפוך, לא להוריד לפי אבשי את הזמה כלפי מטה, אלא שדרג את הכחשה כלפי מעלה. דהיינו, לבוא ולטעון שבהכחשה יש מרכיב מסוים של פגיעה באמון או משבר אמון גם בהכחשה ולא רק בהזמה. דהיינו, לבוא ולטעון, וזה נושא שאלה פה בעבר בהזדמנויות שונות, שבעצם כל פעם שאדם מעיד, גם הוא לא מעיד אם אנו הייתם, גם אני מעיד על אדם בצורה יותר נקודתית, גם אני מעיד שרובן חילי שבת, או אני מעיד שרובן חייב כסף ושימון, אני לא מעיד סתם בתור, אני לא סתם מספק אינפורמציה, או מסת אחרת, בתפיסה אחת, תשאול את העדים כמצלמה. היי, בסדר הכל, זה נקלט את שמה שקרה. ואז, הזמה והכחשה על המון שונים. בהזמה, אני יוצר כמו אינטראקציה בין אישית של בגידה ומעילה ואיזה שחיתות ביניהם. לעומת זאת, בהכחשה, בעדות, בהכחשה, אני נתתי אינפורמציה לא אמינה. נתתי קלטת מבושלת. אבל לא, הנקודה הזאת היא לא יוצרת משבר בין רובן ובין שמעון, אלא היא פוגעת בשמעון. אבל לחילופין, נראה את רובן מעיד לא רק בתור ספק אינפורמציה. אלא בעצם, מה נשענת נאמנות בעדות? זה נשען, קודם כל, האמינות האישית שלו. בלי אמינות אישית אין משמעות לעדות. העדות כל הזמן נסמכת על אמינות אישית. העדות היא לא אמינות, היא לא שווה כלום. אז לכן, אם יש אפילו ספק אמינות, זה בעצם אפס אמינות. כי זה לא אינפורמציה שאני אחרי זה אנסה לברר אותה. אז בעצם יש איזו אמינות, נאמנות אישית, עדות בעצם בנה על כך שעד נותן את המילה שלו. לא האמינות האישית, לא המילה שלו, ולא האינטגריטי שלו במילה אחרת, בעצם אין יכולת עדות. יתרה מזאת, העד שותף פה, לא רק כמו כספק אינפורמציה על בסיס המילה שלו, הוא בעצם שותף למערך. כמו דיבר על זה בעבר בזדמנים שונות, יד הדין תבע בראשונה, ויד כל העם באחרונה. אז העד הוא שותף למציאות הזאת, שלכם את הגמרא בסנהדרין, ונתתי איזה שיעור כללי בקיץ שעבר, שלמה קרובים פסולים לעדות? לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות. נמצא, שמקום מעיד, נמצא כי הוא הורג את הוא הורג את הקרוב משפחה שלו. הבעיה היא לא אינפורמציה לא אמינה, שהוא חשוד לשקר. הבעיה היא אסור לקרוב לפגוע בקרוב שלו. חייב את הגמרא ככה, אשכחן לחובה לזכות מנהלן. והרי הגיון מהפוך, שבראש ובראשונה אני חושד בקרוב, שזה טובת הקרוב שלו. כי הגיון אומר, אשכחן לזכות לחובה מנהלן. בגמרא בסדר נפחפחה, זה ההפך. פסול קרובים, אשכחן לחובה, זה פשיטה, לא ימתו אבות הבנים, לזכות מנהלן. מה זה אומר? זה אומר, הבעיה המרכזית לפי הגמרא, איננה חוסר אמינות. כי זה גם מפורש בבת דף קופנותת. שמשה ואהרון, הם לא חושבים לשקר. בגזרת מלך שהם פסולים. הבעיה שבגזרת הגמרא, שהעד משתתף בהליך, הוא משתתף, הוא סובייקט. ובעצם הוא מאשים, ואז אם הוא מידע קרוב שלו, אז, והוא מחייב אותו מיטה, הוא בעצם חייב את קרובו מיטה. הוא לחייב את הקרוב שלו מטעם, זה בדיוק מה שאתה לא רוצה. אז לא תעד בכל עדות, לא רק שממנו הייתם, בכל עדות אני לא תעד כבעצם שותף עמוק מבחינה אישית. אז אומר רב ששת, כל פעם שאתה תבוא לעד, אתה תכחיש אותו, אתה בעצם אומר, זה לא רק לא שקיבלנו אינפורמציה לא טובה, או מחירות, לא שעד בית אומר בית הדין אינפורמציה זו לא שווה, אז תתעלמו מהאינפורמציה הזאת, כי הקלטת הזאת היא פגומה, המצלמה הזאת יש עליה כל מיני כתמים והוא לא ראה טוב. בעצם עדים מכחישים טוענים שעדים הראשונים גם מושחתים, שהם בעצם פגעו בים המונית, לטענתם הם פגעו בים המונית בחבר, והם פגעו פגיעה כי הם שותפים. זה לא רק שהם נתנו אינפורמציה לא אמינה, הם באמת התנהלו בצורה פוגענית, כי הם בעצם שותפים לכל המהלך. ואז הכחשה היא סוג של הזמה, כי בעצם כל העדות תמיד בשני, בנקודה אחת, בהבדל אחד, שבזמה אני מעיד על, על בעל על העדים, והכחשה בעל הדבר. אז עכשיו, העדים השניים והכחשה, הם בעצם טוענים טענות כלפי התנהלו של עדים הראשונים. אם אני רוצה עדים שניים, בעצם אומרים שהעדים הראשונים הם גם כן לא בסדר מושחתים, בין אם הם בעצם טוענים שהעדים הללו לא בסדר, הם מנהגים בבזיזות, ואז כל הכחשה היא בעצם סוג של הזמה. אז זה הכחשה תחילת הזמה. הריטב"א פה מסביר, ובצדק, הכחשה תחילת הזמה פה הכוונה לא תחילה במובן שזה תחילת התהליך, אלא הכחשה תחילת הזמה במובן שזה בבוע של הזמה. הכחשה היא כאין הזמה, שגם פה יש מרכיב שבן אדם לחברו ולא בן אדם לחברו, הכוונה שהעדים המכחישים בעצם פוגעים בעדים פוגעים בעצם אמינותם או אנושיותם של העדים שמעידים כנגדה. זה מה שטוען רב ששת. לעומת זאת, רב נחמן, אז הוא כאמור שהוא מצד הפרדה אמורה. בהזמה זה כך, בהכחשה זה אחרת. אז בהכחשה אני אני חוזר לאינפורמציה ותו לא, בהכחשה הסיפור שונה. היה מקום מסברה לה לחלק בין ממון לנפשות, אבל כמו פחות מדברת על ממונות ולא על נפשות. ובכל מקמת, לפי רב נחמן ורבי אבאו, נשמר את ההפרדה שדיברנו קודם, לעומת זה, לפי רב ששת, צריך כל הכחשה לראות איזה בעיה שמעין הזמה שמחלחלת פה במקרה של ההכחשה. ואז בעצם ככה הם נחלקו. עכשיו, כל אני מקרב את ההכחשה לעולם ההזמה. עכשיו, השאלתי הנהכי, נחזור ונשאל לגבי השאלה של הרמב״ם, איך הוא פוסק, איך הוא פוסק את שתי הגמרות. הוא פוסק גמרה אחת כנגד גמרה שנייה, ומה החילוק שהוא עושה ביניהם. וכאן החילוק הפשוט ביותר זה בעצם לבוא ולהציע את ההצעה הבאה. בחברה כתוב גובה ובקמה בעצם עוסקות בשתי בעיות שונות. הגמרא בכתובות עוסקת בבת אמינות ובנאמנות, העדים כשרים, העדים פסולים, אבל כמה בעונש. אבל כמה עוד כך, אמר רבה, עדים שפשו בסוף הוזמו נהרגים, הכחשה תחת הזמה היא אלא שלא נגמרה. וקלה שם בעין ד' עמוד ב', עדים שפשו בסוף הוזמו ויורם וזחל לא נהרגים וכו'. מה שאנחנו עוסקים שם זה לא בנאמנות אלא בענישה. לעומת זאת בכתובות הבעיה שלי כרגע, האם לפסול את השטר? לא לפסול את השטר. האם לראות את העדים כעדים נאמנים, או לא אותם כעדים נאמנים. עכשיו כאן, יש תשובה של ריבש, שחשוב להציג אותה. כמו אומרת פה בסוף, אמר בי אבאו, אין מפנים את העדים, אלא בפניהם, ומקחשים את העדים שלא בפניהם, והזמה שלא בפניהם, נהיד ההזמה לא אהבי, הכחשה מי אהבי. אז הזמה שלא בפניהם איננה הזמה, היא כן הכחשה. מה זה אומר? אז לא הריבש. מי דאמרינה, הם מזמינים את העדים אלה בפניהם, זהו לחייבן בגוף או בממון. וספר לו כאשר זמם, ותם משום דכתיב, ועדי ועליו אמרה תורה, יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. אם רוצה להעניש אותו, אז יש כאמור מעמד של הענישה, אני צריך את האדם כאישיות שנמצא שם לקבל את עונשו. מהי תם, אמרים פרק גוזל בטרה, אין כמי דין שלו לפני בעדים. אבל לבטא דתן לא, כיוון שמזימים מעידים בגופם שמוזמים, לומר, אם הייתם במקום פרוני ותראה מנתם, הוא כאילו פסלום בגזלנות או בשער פסול, בשער פסול הגוש יכולים לפסלם בתי דותן, כמו שתבר רמבן זל וידעתם, אוקיי וכו'. מה שבעצם טוען הריבה זה כך, כל הדין שאין הדין נאמנים, שאין מזמין בפניהם, זה לגבי ענישה. לגבי נאמנות זה לא כך. כמובן, לפי רב נחמן ואבאו. לפי רב נחמן ואבאו, צריכים לחלק, לנתק משני הדיונים. יש דיון אחד לגבי הענישה. לגבי הענישה, כל מה שאמרתי קודם ברמב"ן, בבריסקאים, כל זה אמת ויציב, נכון וקיים. העדים נהרגים בגלל מי שהם. העד זה אומר, אני משית עליו עונש, בגלל אישיותו, בגלל מעמדו, וכן הלאה. וממילא, זה בפניו. אם זה לא בפניו, אני לא, אומרת, אני לא יכול להזיד לשאול בפניו. אבל, יש גם דבר אחר. דהיינו, אני מאמין לעדים השניים, ולא לראשונים. אז לך, מה זה מתבסס? אז לא כמו התוספות בבקם הדפיים בית, שבאים ואומרים, היות שמענישים אין ברירה להאמין. אומר, ריבה, זה סברה. דהיינו, רב הצודק והעונש. העונש הוא חידוש. אבל הבית צודק בפסול העדות. לדידו, פסול העדות הוא סברה. כמו שהרמב"ן התורה מסביר, כמו שהר"ן מסביר. לעומת זאת, לא פסול העדות, אלא ענישה, זה חידוש. יסר הנשארים, וזה באמת חידוש מאוד משמעותי, תופעה יחסית ייחודית בתורה. אז לכן, לגבי הענישה, זה גם חידוש, וגם זה כאמור, זה מעמד אישי שמטילים עליו, אז לכן שם צריך בפניו. לעומת זאת, האמינות היא מובנית. ממילא, עכשיו, זו סברתו של הריב"ש. ריב"ש, כמו אומרת, והזמן שלו בפניהם נידה הזמן לא הווי הכחשה מי ההווי הכוונה זה לא הכחשה מי ההווי וזה תרי ותרי כאילו הזמן שלו בפניהם הופך את הכחשה וזה תרי ותרי לא מה פתאום הזמן שלו בפניהם אין עונש אבל יש נאמנות אז המין השניים לגמרי אני פוסל את הראשונים כך בעצם טענתו צריך לעשות ההבחנה הזאת בין אמינות לעונש ויש להם אמינות טוטלית ורק עונש אין שם לריבה שזה היה המשך זה מובא בשח בסימן למדחת סעיף קטן ב כתב הריבה ש... זה ממש בסוף הסעיף קטן כתב הריבה סימן רס סמכה וכולי ולפי אני דתי אין זו מוכרחים אוקיי, אז הוא משאיר את זה כסימן שאלה. לעומת זאת, מי שיצא קצפו וזעמו על הריב"ש בצורה חריפה, זה נדב ביהודה. בדף מקורות, אני הבאתי פה קטע קטן מהנדב ביהודה, אבן העזר, סימן עין ב', זה דוגמה מצוין, אדם עשוי שלנו יש בדף מקורות. לראות פה את הקטע הקצר הזה פה מהתשובה הזאת זה כמו, מה אגיד לכם זה כמו לבוא עם הליקופטר לתוך איזשהו מסלול של מסלול מרחיב של 50 קילומטר לעשות קילומטר וחצי ואחרי זה לטוס החוץ החזרה או כאילו זה לקחת הליקופטר לאיזו נקודה באברסט ללכת שם 200 מטר ובשביל לא, החוש את העוצמה ואת את העוצמות האדירות של אותה תשובה חייבים לפתוח בפנים ולראות את כל ה... את הדפים אגבי דפים שהוא כתב שם זאת אחת התשובות המפורסמות והעצמותיות ביותר בספרות האחרונים אני מניס לכל אחד אפילו לקרוא פשוט לדפדף שם לראות את, לראות את כל הסיפור שם בקיצור פה אני הבאתי קטע לגבי סת היתר הרביעי זה נוגע למה שדברנו קודם לגבי היתר יש אחרי זה סתירת היתר החמישי ושם הוא מוצא את הריב"ש הנה הרב בית יוסף כתב בשם הריב"ש שיפסול עדות כיוון שאין עדים מתחייבים בזה שום חיוב שהם יפסלים יכולים לקבל עליהם עדות שבפניהם והנה בכתובות אמרו עשה שבפניהם וכולי עכשיו הוא מצא את הריב"ש מתחיל לתקוף אותו אני לא אקריא לכם זה קטע ארוך למדי כל מכתב כך ולעניו דעתי נראה מסתכל תביא הרב השח העריך לפלפה בגדי הריב"ש וכתב שאין שום רעיה אין שם בשח וכי מורי זקני הגאון ובן של כל בני הגולה אמרי הרב השר זצר כתב בגלל הטור שלו נראה מריב"ש לעניות דעתי אבל צריך עיון הדינה אז השח והרב השני הזה משאיר את זה כספק הוא אומר דב יהודה ולעניות דעתי נראה אחר מחיית כבודו של הריב"ש לחלוק את דבריו אחרי שגם פשטה דלישנה דגמרה הכחשה מי אוהב לומר שכי דבריו וידי הדין נניח חוקים לדבר זה, אוקיי, הוא מאשר מעריך, אני מקצר פה למסקנה שלו. שוב מצאתי בהדיה שאין לך כריבש, והמורה כן ראוי לנדותו. עד כדי כך. אני בעצם התנגשות בין גדול המשיבים של תקופת הראשונים וגדול המשיבים של תקופת האחרונים, אפשר לומר שבהתנגשות חזיתי במעשה הנדדה ביטוין שאיף את הבחנה הזאת, זה נשאר תראית אומרת הזמה שלו בפניהם הופכת להיות הכחשה, דיין וטרי וטרי, אבל אחרי מחירת קדוש אדם יהודה החילוק של הריבש נראה כסביר למדי, הוא נשאר לנקודה אחת, הוא נשאר נחה שיש סברה לגבי עדין זוממים, וזו נקודה שוודאי איננה פשוטה, אבל עצם החלוקה שבין נאמנות ועונש היא חלוקה מאוד מאוד סבירה. מתוך של דבר אפשר את הרעיון הזה גם בנקודה נוספת, אני אצטט לכם את הקדיש שואה מהשח בסימן המתחת סביב קטן ב' בסופו. בתחילתו השח דן שבהרחבה בשלה אחרת שקשורה לסוגיות שלנו, השח שם למתחת ב' הוא מביא ציטוט מהר"ן בסוף הפרק שלנו, מדף כ"ח. האם יש הזמה בשטרות? בעל המאור פה בדף הבא, בדף כ"א, בסוף הדיון שבקיום שטרות, בעל המאור אומר כך, וטעם הדבר, זה השואה האחרונה בדף ח' עמוד ב' בריף, וטעם הדבר שלא תיתכן הזמה לעולם בידי השטר שיש תומה יחרור כתבו, אף אין הזמה בשטר כי יכול להיות שטר מאוחר, אז זה לא כך חשוב לנו, מה שיותר חשוב במשפט הבא, ועוד אין הזמה לעולם לשלם ממון אל בדות על פר. בעל המו אומר שאין דבר כזה הזמה בשטר. מה ההיגיון שלו? הוא מרווח ביותר. ההיגיון שלו אומר שמעתם את שטר לבין עדות בעל פה, שטר עינן, בעדות בעל פה האישיות נמצאת שם, אתה מעיד כנגד האדם, האדם מעיד באישיותו, אחרי מפיהם או בכתבם, בשטר אין אישיות. אז אם אין השטר כאן לבוא בפסולים אחרים, כפי שנדון או יידון בשם היומיים, בשטר אין אמירה אישית. ולכן אין עדות בשטר, אין עדות אישית בשטר. אלא יש אך ורק דברים אחרים, יש פשוט שטור אין עדות אישית, ולכן אין הזמה, כי הזמה הוא כאמור על האדם, ובמה, אין, שטר זה לא עדות אישית, אין בהגדרה הזמה בשטר. בדברים מסתברים ביותר, הר"ן בדף י"ב עמוד ב' דפי הריף פה חולק על זה, עוד כתב זה עבדו על פה, דיק הזמה ולא בשטר, משמע נשוי עלי זל, אפילו כתב בשער שזה לא כתבו, שזה הזמה חידוש, הולך בו לחידושו, וזה שלא כתבי הריב זל. אוקיי, וזה הר"ן, בעצם טוען שהריב חולק והר"ן עצמו חולק. עכשיו, כאמור, אני נתן דיבים עם בעל המור פה לחלוטין, בא השח ואומר, בוא נעשה פשרה. בעל המור מדבר לעונש, הריף מדבר על הנאמנות, אם יזימו שטר עונש לא יהיה לעדים, אבל העדים המזימים יגרו לכך שהשטר נפסל לחלוטין, אין פה יותר טרי וטרי, השטר ייפסל לחלוטין. בעצם מה שריבש טוען לגבי שלו בפניהם, השטר טוען לגבי שטר, וגם פה אותו היגיון, היגיון הוא בנאמנויות, זו שאלה מי יותר אמין, מי פחות אמין, וזו רק שאלה של אינפורמציה. לעומת זאת, העונשים, זו שאלה של השתתפות אישית, אנושית, לא בפניו, בשטר, האישית לא נמצאת. באמינות, זה חילוק אחר. אפשר, השלטין ההכי, החילוק שבין הבקם לכתובות ברור, בגמר בכתובות, הדבר נאמנות, כמו שהמיבש אומר. ממילא, פה אנחנו פוסקים שהכחשה איננה תחת הזמה. פה אני שואל את עצמי, האם אפשר להכחיש עדים גם שלא בפניהם כמובן. אני יכול להכיר שלא בפניהם, כי שלא בפניו יש לי הנאמנות נפגמת. או במילים פשוטות יותר, בסוגיה בכתובות אני צריך לקבל את הזמן להכחשה, כמו שבאו אומר, הזמן שלא בפניו בכל זאת להכחשה. אז מה בכתובות? ההכחשה והזמן זה אותו דבר, אבל לא כמו שרב ששת לוקח, רב ששת לוקח את זה כמו של נאמנות. היינו, בפניו זה מגביר את הנאמנות, אז אם זה נכון בהזמה, זה נכון בהכרשה. אומר הבא, לא, ההפך. בפניו זה מסיבות אחרות לגמרי. הנאמנות קיימת גם שלא בפניו. אז אנחנו צריכים לקרב כאן את ההכרשה להזמה, אבל לא שאני משדרג את ההכרשה לכיוון ההזמה. אני לוקח את ההזמה ומוריד אותו כלפי מטה. אני עובר את ההזמה להיות הכחשה טובה יותר. הכחשה רגילה זה טרי וטרי, הזמה זה דוחה אותו לגמרי. אז לכן הרמב"ם פוסק שמקרה כזה האחרונים נאמנים גם שלא בפניו, כי הכחשה איננה סוג של הזמה, והזמה היא סוג הכחשה. ויש הזמה היא סוג של הכחשה, אז לכן תמיד אני אומר ששלא בפניו, שלא בפניו יש נאמנות לפסול, בהזמה טוב יותר של הכחשה. וזה בעצם אין צורך בפניו, ורב ששת כנראה ראתה בפניו כמוסיף אמינות, אבל זה אנחנו פוסקים נגדו, ולכן העם פוסק שאפשר להכחיש גם שלא בפניו. לעומת זה, בבא קמא, מה השאלה? שם הסיפור אחר לגמרי. הסיפור הוא שאנחנו יש פה עד שקרן שבהתחלה מצליחים להכחיש אותו ואחר כך מצליחים להזים אותו. השאלה כרגע, האם לראות את איך לדון אותו על השקר הזה כאן. אז מה אני בא ואומר? אני בא ואומר, פה הדרמה באמת היא דרמה של אנישה של אדם שהוא שקר ענה באחיו. עכשיו השאלה היא כזאת, השאלה היא לראות את שני עולמות נפרדים, דהיינו לבוא ולומר שקודם כל הוא נתן פה עדות פסולה ואחר כך הוא ניסה לעשות שקר באחיו, או לראות בזה כמלאך אחד מאוחד. אז פה אני אומר, עדות שפוגעת, עדות שלא הייתה ולא נבראה, שפוגעת בעדים, שבעצם שפוגעת בבעל הדבר, שהעד בכלל לא היה שם, אני רואה את זה כ... את ההזמה היא כמו פגיעה אישית בו, וגם ההכחשה, דהיינו, תחילת השקר זה אותו דבר. אני מניח לראות, כשאני בא להעניש אותו, אני שואל את עצמי, האם זה מדובר פה בדרמה אחת או שני דרמות? מה, ההכחשה באמת היא תחילת ההזמה. אז אם תרצו, החילוק הוא פשוט, ששם זה המשך, ובעוד שכאן זה מקביל, אבל בעצם מה שקורה זה שכשאני בא על עונש, אז שמה אני אומר, אני צריך להיות חניכה בפניו, ושמה אני רואה, שבאת מצד הנישה, אני רואה גם את השקר של ההכחשה, כחלק מאותו מערך של פגיעה בזולת, אבל בעצם שמה אני משדרג את ההכחשה באמת. אני יודע מה הנאמנויות של העדים, לפסול אותם וקבלת העדויות, אז אני אומר שמדובר פה של נאמנויות, והכחשה שונה מהזמה. ההזמה היא סוג של הכחשה. אם אני מדבר לעומת זאת לגבי ענישה, אז אומר בעצם, אוקיי, דעניין הוא באמת כאשר הזמן לעשות לאחיו, שקר ענה באחיו, ואני אומר, העובדה שהיה הכחשה קודם לא פוגע, וזה אדמה, זה רק ממחיש את זה, וכן אני יכול לשלב את ההכחשה במסגרת ההזמה, או בעברית אחרת הכחשה תחילת הזמה. ולכן העם פוסק הכחשה תחילת הזמה בבא קמא, והוא לא פוסק את זה בכתובות, בכתובות כמו הוא בעצם פוסק שהזמה היא סוג של הכחשה כפי שהריב"ש טוען. זה בעצם פה החילוק. ואז אם נשאל את זה בסופו של דבר אם הכחשה דומה להזמה או לא, אז התשובה היא במקרה אחד מעבר למחלוקת האמוראים, במקרה אחד הזמה דומה להכחשה, במקרה שני הכחשה דומה להזמה. שכאן תוסיף עוד משפט לסיום. המאירי פה יש לו איזו הצעה מעניינת. הוא טוען כך, שצריך להבחין משני סוגי הכחשה. יש הכחשה שבו שני עדים מתנגשים אחד בשני חזיתית. הכחשה כזאת אין לה בכלל מה לחפש בהזמה. זה מה שפתחתי בהתחלה, שני עולמות שונים, הילכו דקאי והילכו דקאי, ואין אחד מה לחפש בשני. ושם אמרת איש לא יאמר שהכחשה תחילת הזמה, או אם יוצא שדבר פשוט שיש שם הכחשה בין ביניהם. שם אנחנו לא נהיה זה כן, כמו שאמרת, לא נהיה זה כן הזמה, אז הרי שם אנחנו לא נצליח בפניו, כי זה סתם הקרשה רגילה, ואז הגמר בבקם תצטרך לשאול אם הקרשה כזאת תתפריע להזמה אחר כך או לא. אבל הקרשה ששניים אומרים הרג, שניים אומרים לא הרג וכן הלאה, ודאי לא צריך בפניו, כי זה סתירה חזדית באינפורמציה. לעומת זאת אצלנו מדובר בהימורים קטנים, היו פסיעדות היו וכו'. אצלנו מדובר בעדים שטוענים משהו על גוף העדים הראשונים, לא מדובר בעדים שמתנגשים חזיתית, אלא מדובר לדעתו מדובר בלילי ויהודה אומרים שהוא משום פסיעדות או קטנים וכדומה. אז אם אלה זהו טוען הכחשה שדומה להזמה, יש הכחשה שהיא לא דומה להזמה, ושם ודאי לא צריך בפניו, ושם זה כמו בבקמה, האם האינפורמציה הראשונית מפריעה לאינפורמציה בהמשך או לא. כבר בכתובו שמדע לפניו, היא מתעסקת בסוגיה אחרת לגמרי, מתעסקת במה במדע, האם עדים שאומרים קטנים אלו, פסיידות היינו, מה קורה שם? אז רב ששת אומר ששם הכחשה תחילת הזמה, וזה בכלל לא קשור לדין בבקמה, כי שם מדובר בבעיה אחרת ובסוג הכחשה אחר. אז זה דרך אחרת, זה כמובן לא יסביר את הרמב״ם שפסיקה של הפוכה, אבל זה דרך אחרת בכלל להפריד בין הסוגיות. אני מדבר על תכנים שונים בהכחשה, בעצם זה לא הכחשה פה, זה בעצם פסילה. אז פסילה אני רואה אותו כהזמה, וגמר במקום אני מדברת על הכחשה בצורה הקלאסית. אבל אם אנחנו נשאום ברמב״ם בפסיקה שלו, אז נדמה לי שהדרך לטעון צריך לקבוע את הריבש ולטעון להבחנה בין הפסילה מצד אחד לבין העונש מצד שני. פה כאמור זה דין באדם, פה זה דין באינפורמציה, וכפי שהסברנו. טוב, זהו.